וכשם, כן, הנושא כאן שאנחנו עסוקים בו זה הכרת הבורא בהכרה סובייקטיבית. כן, אז הבא נראה. וכשם שקבע הבורא יתברך בדקות רבה את היחס הזה בין החוש, אפשר להדליק את המזגן אולי, ככה שלא נמות. אתה קיבית עכשיו. זה עובד עכשיו? בסדר. טוב. וכשם שקבע הבורא יתברך בדקות רבה את היחס הזה בין החוש החיצוני ובין המוחש הגשמי, כך קבע בדקות רבה יחס בין החוש הפנימי ובין העניין הבלתי גשמי. שכן נתן לבחירי ברואיו עין פנימית הרואה את כל הדברים כמו שהם בהווייתם הבלתי משתנית. ואילו השכל מביא מן הדברים הבודדים ראיות על מהותם ועיקרם. כלומר, פה יש חידוש עצום. יש מה שנקרא עין פנימית. כן, דלים, איך אומר רבי יהודה הלוי באחד מהפיוטים? דלים אשר עפר יסודם, החוכמה מעין, ומותר האדם מן הבהמה עין, רק לרואה צור כבודם, ראות לב, לא ראות עין, כי כן בשר ודם, תמצא את אלוהיך. כן, זאת אומרת שיש, אפשר לקרוא לזה אינטואיציה, אבל אולי זה קצת יותר מאינטואיציה. יש אפשרות לראות את הדברים בעין פנימית. כמו שיש עין גשמית, יש גם עין פנימית, ואז אומר כאן רבי יהודה הלוי, מי שנחן מבריאתו בעין כזאת, הוא הפיקח באמת, והוא רואה את שאר האנשים כעיוורים שעליו להנחותם ולהדריכם. כן, כלומר, יש מה שנאמר, יש מי שרואה ויש מי שלא רואה. למשל, הרב קוק כותב באורות, הנני רואה בעיניי את אור אליהו עולה. אז הוא רואה מה שאחרים לא רואים. אני זוכר שכשהרב צבי יהודה קוק קרא לנו את הפסקה הזאת באורות, הוא הצביע על עצמו ואמר, אני רואה. כלומר, יש דברים ש... זה עניין של מבט, כולל על המציאות. כן, למשל, אדם יכול לומר, אני רואה פה ערימה של אבנים ועפר.
יש.
ויש מי שאומר, אני רואה פה ירושלים של זהב. אז זה אותם האבנים, אותו עפר. יש מי שרואה, יש מי שלא רואה. אם הוא רבי עקיבא, אז הוא רואה. טוב. וייתכן כי העין ההיא היא הכוח המדמה כל זמן שכוח זה משמש את הכוח השכלי. טוב, יש פה מפגש מעניין בין רבי יהודה הלוי לבין הרמב״ם במורה נבוכים. שבספר מורה נבוכים, גם כן הרמב״ם אומר דברים כאלה, בצורה יותר אסרטיבית, אומר הרמב״ם, כשהשפע השכלי חל, לא סליחה, כשהשפע האלוהי חל על השכל לבדו, זה מייצר פילוסוף. כשהשפע האלוהי חל על המדמה, על הדמיון לבדו, אז זה מייצר או אומן גדול או מדינאי, פוליטיקאי. כן, כלומר, הפוליטיקה עובדת על כוח הדמיון. הרייטינג, הסיסמאות וכדומה. וכאשר השפע האלוהי חל על השכל והדמיון כאחד, יש לנו נביא. כן, ככה אומר הרמב״ם. אז גם פה רבי יהודה הלוי אומר, ייתכן שהעין הפנימית היא הכוח המדמה בשעה שהוא משמש לכוח השכלי. כן, האיחוד הזה, הסינתזה בין השכל לבין הדמיון, זה יוצר את העין הפנימית. מה? אתה לא הבנת איך זה מתחבר מה? השכל והדמיון? אני אגיד לך פשוט. השכל זה כוח אנליטי, והדמיון כוח סינתטי. כלומר, או מנתח או מחבר. אז בדרך כלל, קשה להיות עם שני הכישרונות בבת אחת. אם אתה בעל כישרון של ניתוח, קשה לך להיות עם כישרון של חיבור. ולהפך. נכון? החיבור, למשל, תראה תמונה של ואן גוך. ראית תמונות של ואן גוך? מה? ראית תמונות של ואן גוך? כן. לא, לא פיקאסו. ואן גוך. לא ראית. ואן גוך הסתכל על שדה בפרובנס, וגם אחרים ראו את אותה שדה. אבל מה שהוא רואה בשדה, אחרים לא ראו, ואחרי שהוא מצייר את זה, כולם רואים. כלומר, הוא רואה פה תנועת חיים עצומה, רוח חיים סוערת, ואת זה הוא מבטא במפגש הצבעים. למרות שאחד יגיד, הדבר הזה זה כתם צהוב, והדבר הזה זה כתם ירוק, ומה בין לצהוב ולירוק? אבל החשיבה, ההסתכלות הסינתטית של האומן, הופכת את מה שנראה בצורה פרוזאית בין האחרים, למשהו בעל עוצמה. עד כאן מובן? זה הכוח הסינתטי. או למשל, נראה דברים יותר פשוטים. אתה יכול לרשום ביומן, היה מאורה כזה, אחר כך היה מאורה כזה, אחר כך היה מאורה כזה, אחרי זה מאורה כזה. ואם יש לך הסתכלות נכונה, אתה רואה גם היסטוריה. ההיסטוריה היא המגמה הכוללת שעולה דרך כל אוסף המאורעות, שכל אחד של עצמו הוא לבדו. בסדר? דוגמה שלישית, יש תו מוזיקלי, נקרא לו דו. אתה שומע דו? משהו נעים? לא. הרי יש תו אחר שקוראים לו רי. גם כן לא עושה לך שום דבר. אתה שומע שעתיים אחר כך, מי? לא עושה כלום. אבל אם אתה שומע אותם בצמוד זה לזה, יש לך גם תחושה של הרמוניה, דו רי מי. משהו התרחש שם. בסדר? זה כוח סינתטי קוראים לזה. לעומת זה, הכוח האנליטי אומר את ההפך. אחד שמע מנגינה, אומר, בוא נפרק אותה. נראה ממה היא מורכבת. זה הכוח השכלי. אז כך שהכוח השכלי והכוח המדמה, הם הפוכים זה לזה. עד כאן מובן? יש לפעמים אדם שמצליח בבת אחת לחיות את הדייקנות של השכל, יחד עם האחדות של המדמה, הוא מפתח בקרבו עין פנימית. זה מובן יותר? כן, הסתכלות שמשלט, עכשיו זה יותר מובן? ברוך השם. רבנו, אם אפשר כמה מילים על עניין התרגומים השונים לכוזרי, והעדיף מביניהם הוא מדוע. יש לכוזרי כמה תרגומים, ויש הרבה בעיות, מכמה סיבות. א', יש לנו רק כתב יד אחד בלבד, של המקור הערבי. והכתב יד הזה הוא לא כל כך טוב. הוא גם מאוחר, וכנראה מלא שיבושים. אז זה כבר בעיה. יש שתי מהדורות של הכתב יד הערבי. היותר טובה זו של הוצאת האוניברסיטה העברית, מגנס. הבעיה נוספת היא שיש לנו, יש לנו מהדורות שונות, יש לנו הרבה כתבי יד, של הכתב יד של התרגום של אבן תיבון. ומה שמדהים זה שהרבה פעמים התרגומים, הכתבי יד של אבן תיבון שיש בידינו, הם קדומים יותר מן הכתב יד הערבי שבידינו. כך שלפעמים מה שיש בכתב יד של העברית, שהוא רק תרגום, הוא יותר מדויק משבערבית. דבר נוסף, יש בעיה, התרגום של אבן תיבון הוא טוב, אבל הוא בעברית מיושנת. יש גם התרגום של רבי יהודה קרדינל, שלא כל כך ידוע, לא כל כך מפורסם. גם הוא קדום. אבל כתובים, שני התרגומים האלה כתובים בעברית קדומה. שלא לדבר על זה שהם בדרך כלל גם מצונזרים. אלא מה? נעשו בימינו ניסיונות אחרים. יש התרגום של אבן שמואל, זה שאנחנו משתמשים בו. שהוא כתוב אמנם בעברית מודרנית, וזה ידידותי למשתמש, אבל זה הרבה פעמים גם חוטא לכוונה של רבי יהודה הלוי, כפי שהוכיח זאת הרב אבי שוורץ, בהקדמתו לחלק ג' של מתוך התורה הגואלת. יש התרגום של הרב יוסף קפח, שהוא תרגום מילולי מדי, הנצמד מדי אל הערבית. ויש הפרפרזה של הרב מרדכי גניזר, שזה פרפרזה של התרגום של אבן תיבון. אז אולי זה עושה את זה לפופולרי יותר, אבל רחוק יותר מן המקור. ויש המהדורה של ציפרוני. ציפרוני לא רע, אבל זה אבן תיבון משופץ לפי תפיסת העולם של ציפרוני. ויש תרגומים לשפות אחרות, לצרפתית, לגרמנית, לאנגלית, שהן לא שימושיות לדוברי העברית. אז מה שצריך לעשות זה מהדורה חדשה, או לקחת את התרגום של אבן תיבון אבל לשחזר אותו כפי שהוא, צריך להיות באמת עם קצת הערות לעברית מודרנית, כפי שהוכיח הרב דוד לנדו בהערותיו לתרגומי הכוזרי שהוא עשה, או בכלל לעשות תרגום חדש לגמרי, כפי ששמעתי על תלמיד חכם שעושה זאת. אני לא בטוח שזה נכון, אז אני לא רוצה להגיד. אז זהו, זה מה יש. אז עובדים עם מה שיש. טוב, זהו. טוב, איפה היינו? סינתזה ואנליזה. כן, זה המדמה והשכלי. כן, מה רצית? כן, התרגום של הרב קפר גם כן מבוסס על הכתב יד הערבי, הוא אפילו מביא אותו. אבל יש צמידות... כן, עכשיו, יש פה... כן, כן. אבל יש צמידות יתרה למקור הערבי שלא מקלה, לפי אני יודעת. טוב. כן.
כן,
סינתטי, אחדותי, אותו דבר. בסדר? טוב. אז מה? על איזה נושא? דיברנו על שני נושאים, אז אני לא יודע על איזה...
לא
על התרגום, אלא הנושא הנלמד כאן, כן.
איך
זה מתבטא במציאות? למשל, מישהו רואה שיש כמה אנשים שרוצים לבנות את הארץ והם חילונים, ואתה רואה שהאימפריה הטורקית בהתפוררות, ואתה רואה שיש התעניינות של המעצמות במה שקורה בפלסטינה, ואתה רואה שיש התפתחות של המדע והטכנולוגיה, ואתה רואה גם שיש רדיפות נגד היהודים במספר ארצות בעולם, ואתה רואה גם שהפירות בארץ ישראל מתחילים לצמוח, ואתה רואה גם שתורת הקבלה משפיעה, ואתה אומר טילט גאולה. טילט גאולה. לא, טילט. טילט זה צליל שמושמע למשל במכונות של משחקים, כן? משחקי, איך קוראים לזה, הימורים וכדומה. וזה טילט, כשאתה זכית. אז אתה אומר, משהו פתאום מתברר בתוכך, ואתה אומר, וואו, זהו זה. זה כמו שכשהייתה הצהרת בלפור, אז החפץ חיים ששמע שהייתה הצהרת בלפור, אמר, דוס איז דוס, זהו זה. כלומר, זה התחיל. כן? כלומר, הייתה לו הרגשה. אז יש לו עין פנימית, הוא רואה. יש אחרים שיגידו, לא קרה פה שום דבר, מה שהיה הוא שיהיה, הכל נשאר אותו דבר, אז אין לו עין פנימית. דוגמה, כן? טוב, זה לא רגש. אני לא אמרתי רגש.
המשפט שאם האדם הרוח של האדם כאילו מופיע על השכל ועל הזה,
הרוח של האדם, לא דיברתי על הרוח של האדם. זה פשוט, זה שני זיופים במה שאני אמרתי. אני אמרתי שכאשר השפע האלוהי חל על השכלי, זה יוצא פילוסוף. כשהשפע האלוהי, לא האנושי, זה האלוהי חל על המדמה, אז יש לנו מדינאי או אומן. וכשהוא חל על שניהם, יש לנו נביא. איפה הזכרתי את הרגש? בסדר. הלאה. אז אני ממשיך פה בדברי, אני חוזר פה. וייתכן כי העין ההיא היא הכוח המדמה, כל זמן שכוח זה משמש את הכוח השכלי. עין זו היא הרואה צורות עצומות ונוראות אמורות על אמיתות שאין בהן ספק. והגדולה ושבראיות על אמיתותן היא הסכמת כל הקהל ההוא, רצוני לומר, כעל כל הנביאים, על אותן הצורות. כי איש איש מהם מעיד לחברו על דברים שראו, כדרך שאנו עושים זאת בנוגע לדברים מוחשים. שהרי כולנו מעידים על מתיקות הדבש ועל מרירות הלענה, עד כי בראותנו אדם חולק עלינו, אנו אומרים עליו כי יוצר, כי הוא יוצא מגדר העניין הטבעי. זאת אומרת, מה שהוא אומר, שבכל הספרות הנבואית, מתחילתה ועד סופה, זה בערך תקופה של 1,000 שנה, אנחנו רואים שאצל נביאים שונים, בזמנים שונים ובסיטואציות שונות, המוטיבים הנבואיים חוזרים על עצמם. תמיד הנביאים ראו אותו דבר. זה לא בדיוק שהם ראו אותו דבר, הם ראו חלקים של אותה התמונה. כך שאם נחבר את דברי הנביאים מפה והנביאים משם וכו', יצא לנו כמין פאזל, מצרף בלעז, שבו אנחנו נוכל להבין מה היה העולם שאיתו הם נפגשו. הם רואים חלקים שונים של כיסא הכבוד, אבל המוטיבים חוזרים על עצמם בסגנונות שונים, אבל אותו הדבר. עד כדי כך שרבותינו יכלו לומר בצורה ברורה, מה שראה יחזקאל ראה ישעיהו. נכון, יחזקאל מפרט את זה בצורה מסוימת, ישעיהו מפרט את זה באופן אחר. אבל סך הכל הם מדברים על אותו הדבר, על המרכבה, על הכנפיים, על השרפים והאופנים וכו'. מובן? זאת אומרת שיש איזה מין אחידות בעולמם, וזה מהעדות, זה מהעדויות החזקות לכך שהם פגשו את אותו הדבר. אז כלומר, שהם פגשו את אותו הדבר. כלומר, בעלי העין הפנימית מסתכלים על אותו נוף. יש פה שאלה. האם התרגום שבפרויקט אשות אמין כמו אבן שמואל? אינני יודע מהו התרגום שבפרויקט אשות. אני מתאר לעצמי שזה התרגום של אבן תיבון. אני מתאר לעצמי. כי על התרגום של אבן שמואל יש זכויות שמורות להוצאת דביר. טוב, הלאה. כן, אנחנו קופצים מהעין הפנימית אל התרגומים כל הזמן. כן, בבקשה. בבקשה.
איך באמת אפשר לזהות את זה שהיה להם הסתכלות על אותו דבר? זאת אומרת, בפשט הכתוב אתה יכול לראות, הוא ראה איקס, הוא ראה וואי. אז איך באמת אתה מבין מזה שהם ראו את אותו דבר?
אם אתה קורא דברי הנביאים לאורכם, תקרא את כל התנ"ך כולו, מתחילתו לסופו, מסופו לתחילתו, מספר פעמים, אתה תופתע לראות שהנביאים מדברים על אותו הדבר. רואים את זה בעין לא כל כך פנימית, אפשר לראות את זה בניתוח ספרותי פשוט. בסדר? אז זה סימן שיש מוטיבים ששייכים לאסכולה הנבואית.
אם תרצה עוד נקודה, ישעיה ויחזקאל היו באותה תקופה.
אתה אומר עוד נקודה.
מן הראוי
ששניהם יסתכלו אותו. שישעיהו ויחזקאל, אתה אומר, היו באותה התקופה, ולכן מן הראוי שיאמרו אותו הדבר.
יראו אותו דבר.
לצערי הרב, כבודו אומר דברים לא נכונים כלל וכלל. שהרי יש, בין ישעיהו ליחזקאל יש בערך כ-200 שנה. 180 שנה. מבדילים בין ישעיהו לבין יחזקאל. ישעיהו חי בימי עוזיהו. יותם, אחז, יחזקיהו, מלכי יהודה. ואילו יחזקאל ניבא ממש בימי צדקיהו מלך יהודה וראשית גלות בבל. זה יוצא משהו כמו 150-180 שנה הפרש ביניהם. הלאה. אז מובן מה שאני אומר?
כן, מובן.
אז צריך לקרוא. כן? למשל, האם קראת את דברי ישעיהו הנביא? אז תקרא, תקרא את דברי יחזקאל הנביא, ותראה, הם מדברים פחות או יותר על אותו הדבר. אלא אומר, הרי מה כתוב בישעיה? בשנת מות המלך עוזיהו, וירא את השם, יושב על כיסא רם ונישא, ושוליו מלאים את ההיכל, שרפים עומדים ממעל לו, שש כנפיים להיכל, ושתיים יכסה פניו, ושתיים יכסה רגליו, ושתיים יעופף, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 השם צבאות, מלוא כל הארץ כבודו, וינועו אמות הסיפים מכל הקורא, והבית מלא עשן. טוב, זה משהו רע. עכשיו, אתה קורא ביחזקאל, זה קצר יחסית, נכון? מה שאומר ישעיהו. אתה קורא ביחזקאל,
זה פרק
ו' בישעיהו. לעומת זה, אתה קורא ביחזקאל, הוא מתחיל לדבר איתך על הכנפיים בפרטי פרטים, ועל האופנים בפרטי פרטים, ועל המרכבה, ועל הכיסא, ומה שיש מעל הכיסא ומתחת לכיסא, ומהמותניים, והחשמל מתוך האש, וכו' וכו'. אבל בסך הכל הוא אומר אותו דבר. אומרים חז"ל, מה שראה יחזקאל, ראה ישעיהו, אלא שאינו דומה בין כרך הרואה את פני המלך, לבין כפר הרואה את פני המלך. מה זה בן קרח? זה אדם שגר בעיר, שבה המלך ממילא נמצא. אז יום אחד הוא רואה את השיירה של המלך עוברת, הוא חוזר הביתה, אומר לאשתו, היום ראיתי את שיירת המלך. והיו לו שני אופנוענים. זהו. לעומת זה, בן הכפר, שבפעם הראשונה בחיים שלו בכלל מודע למציאותו של המלך שמגיע אל הכפר, הוא חוזר הביתה, כל כולו מתלהב, הוא אומר, צריך לראות איזה כפתורים היה להם בחולצות, והמכשירי קשר שהיה להם באוזניים, ואיזה מהירות הם נסו, ואיך האוטו היה מבריק. אז, ומה, הראשון לא ראה? הראשון ראה את אותו הדבר, רק הוא לא שם לב לזה, מפני גדלותו. בסדר? אז פשוט צריך לנתח, ואתה תראה. אתה יכול לראות גם את המרכבות כפי שהן מופיעות בספר זכריה. זכריה היה אחרי יחזקאל. זה מקבל אופי אחר לגמרי גם כן. אבל בסופו של דבר הוא מדבר על אותו הדבר. אפילו משה רבן. איך כתוב שם, ויראו את אלוהי ישראל, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר, וכעצם השמיים לתוהר. ויחזו ולצילה בני ישראל לא שלח ידו, ויראו ויחזו את האלוהים, ויאכלו וישתו. אם תשים לב, אותם המוטיבים נמצאים. בסדר? אני צריך לדעת לנתח. לכן, אתה לא יכול לשאול אותי איך רואים את האיחוד בין, את המוטיב המשותף, אם לא קראת את התנ"ך. לכן אני מזמין אותך לקרוא את התנ"ך, שזה דבר שאיננו ביטול תורה כלל וכלל, אפילו מומלץ מאוד. טוב. אז אני שוב חוזר לדברי הכוזרי. והגדולה שבה הראיות על אמיתותן היא הסכמת כל הקהל להו. איזה קהל? רצינו לומר קהל כל הנביאים על אותן הצורות. אגב, אחד הדברים שעשויים בהחלט להקשות על הבנתך את השיעור זה בגלל שאתה לא קורא בתוך הספר, נכון? מה? בסדר, טוב. כי איש איש מהם מעיד לחברו על דברים שראו, כדרך שאנו עושים זאת בנוגע לדברים מוחשים, שהרי כולנו מעידים על מתיקות הדבש ועל מרירות הלענה. מה זה לענה? איזה צמח זה? איזה צמח מר זה? זה השיבה. השיבה ששמים בתה, זה הלענה המקראית. עד כי בראותנו אדם חולק עלינו, אנו אומרים עליו כי הוא יוצא מגדר העניין הטבעי. הנביאים הסתכלו איפה? בעולם האלוהי בלא ספק, בעין הפנימית, וראו צורות המתאימות לטבעם הם ולמה שרגילים היו לראות. ועל כן, בבואם לתאר מה שראו, השתמשו בתארים גשמיים. גם חכמי הקבלה הם מתארים את אותו עולם שמתארים הנביאים, עם דבר אחד פחות. בלי חיוניות. מדוע? בגלל שהמקובלים מתארים את העולם של הנביאים אחרי שפסקה החוויה הנבואית. אבל בסופו של דבר הם מדברים על אותם הדברים. תארים אלה נכונים הם ביחס את מה שהסברה והדמיון והחוש מבקשים להכיר, ואינם נכונים ביחס למהות שאותה מבקש השכל להכיר. כלומר, הציורים שהנביאים מדברים עליהם, הם מתארים את מה שהשכל מבקש להכיר? בוודאי שלא. הרי השכל מתנגד לזה שהקדוש ברוך הוא יושב על כיסא. כי כדי לשבת על כיסא צריך להיות בעל גוף. ואילו הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ולא דמות הגוף. אז למה דיברת על הכיסא? כי זה מה שהדמיון משיג וזה מה שהשכל משיג. הדמיון והשכל משיגים דברים הפוכים זה מזה. כמשל שהמשלנו בדבר המלך, כי מי שאמר על המלך הוא הארוך הלבן לובש המשי אשר הנזר על ראשו וכדומה, לא יאמר שקר. ואף מי שאמר לא כן, כי אם הוא המשכיל המבחין המצווה ואוסר במדינה פלונית בזמן פלוני על אומה פלונית, לא יאמר שקר. כלומר שניהם אמרו שני דברים ששניהם אמת, אבל באופן הפוך זה לזה. לכן משל השרפים הם אומרים קדוש, והאופנים הם אומרים ברוך. הם לא מצליחים להגיד גם קדוש וגם ברוך, אבל הם נותנים רשות זה לזה. כי השרפים יודעים שיש מקום לדברי האופנים, למרות שהם בעצמם לא מסוגלים לומר אותם, וכן האופנים יודעים שיש מקום לדברי השרפים, אף על פי שהם אינם מסוגלים לאומרם. ברור? כלומר, השרפים מסנגדים והאופנים חסידים. בסדר? כך גם הנביא, בראותו בעין הפנימית את השלמה בצורות, בדמות מלך או שופט יושב על כיסא דין, מצווה ואוסר, מקים שרים ומסירם, יודע הוא כי צורה כזאת מתאימה למלך, שהכל נשמע עם לו. וכשהוא רואה דמות נושא כלי מלחמה או כלי כתיבה, או דמות אדם העומד לעשות מלאכה, יודע הוא כי צורה זו מתאימה לעובד המלך, אסר אל משמעתו. ואל יקשה בעיניך. מה שאנו מדמים בדיבורנו את הבורא לאדם. מה זה כל המשלים האלה? סך הכל זה כל המשלים האלה הם אנתרופומורפיים. איך אפשר? אמנם, לפי משפט השכל, יש לדמותו ראשית כל לאור. האם זה נכון? זה גם לא נכון. גם האור זה משהו גשמי. נכון? אז זה מה שנקרא פוטומורפי. מה? פחות גשמי, אבל עדיין גשמי. כך שאין הבדל עקרוני בין צורה אנתרופומורפית לצורה פוטומורפית. כן? אז, אבל אומר, אם כבר רוצים לעשות דימויים, אז היה יותר ראוי לדמות לאור. כי האור הוא החשוב והעדין בדברים המוחשים, והמקיף יותר מכולם את כל חלקי העולם ומשמשם יותר. אולם בחושבנו על תארים אגב, מעניין שלפי התיאוריות המדעיות החדשות, העולם מתחיל בעצם כמין אלומה של אור. כן? איזה מין ישות מלאה באור, ואחר כך נעשה החומר, אפשר לומר. כן? מעניין, אמרו הדרשנים שאור בגימטריה אין סוף. יש ככה, הדימוי הזה הוא דימוי טוב. לכן גם חכמי הקבלה מרבים להשתמש בדיבורים על אורות, למרות שהם בוודאי לא מתכוונים לאור הגשמי. טוב. אולם, בחושבנו על תארים שאי אפשר לא לייחסם לאלוה, אם על דרך העברה או על דרך האמת, והם חי, יודע, יכול, רוצה, מנהיג, מסדר, נותן לכל דבר חוקו, שופט צדק, לא יימצא בכל תחום הכרתנו דמיון יותר קרוב אליו מן הנפש המדברת, כי היא האדם השלם. כלומר, למה תדמה את הקדוש ברוך הוא? האור זה נחמד, כי זה לא גשמי כל כך. אבל בסופו של דבר זה כן גשמי. לעומת זה, הדימוי לאדם הוא דווקא הרבה פחות גשמי. כי מה זה האדם? דיברנו על זה שהאדם זה לא גופו. נכון? הגוף של האדם איננו האדם. אלא מה? יש באדם משהו שהוא לא גוף, שהוא ההכרה, שהוא הנשמה, חלק אלוה, לא משנה, איך שתקרא לזה. אז זה ברור שאם אנחנו רוצים לדמות את הקדוש ברוך הוא לאדם, אנחנו עושים דווקא עבודה טובה. כן? וזה מצד, הרי יש בגמרא במסכת ברכות, שלמה כתוב בחמש פעמים, ברכי נפשי את השם, כן? בספר תהילים, חמש פעמים דוד המלך אומר ברכי נפשי את השם. אז אומרת הגמרא, בגלל שיש חמישה דברים בקדוש ברוך הוא שנמצאים גם בנשמה. מה הנשמה ממלאת את כל הגוף? אף הקדוש ברוך הוא ממלא את כל העולם. מה הנשמה רואה ואינה נראית? אף הקדוש ברוך הוא רואה ואינו נראה. מה הנשמה טהורה? אף הקדוש ברוך הוא טהור. כל מיני דימויים כאלה. ויבוא מי שיש בו חמש דברים אלו, וישבח למי שיש בו חמישה דברים אלו. לכן נאמר בחמישה מקומות, ברכי נפשי את השם, לכן חמש שמות נקראו לה. נפש, רוח, נשמה, יחידה וחיה. אז אם כך, אומר רבי יהודה הלוי, אל תתבלבל, כשאנחנו מדמים את הקדוש ברוך הוא לאדם, זה לא מתוך נטייה אנתרופומורפיסטית, אלא להפך, זה מתוך נטייה רוחנית, יותר עליונה. כן, אז אומר, לא יימצא בכל תחום הכרתנו דמיון יותר קרוב אליו מן הנפש המדברת, כי היא האדם השלם. וזה מצד היותו אדם, לא מצד היותו גוף. בדבר זה הלא שותפו אף לצמחים. ולא מצד היותו בעל חיים, כי בדבר זה הלא שותפו לבהמות. הפילוסופים כידוע, היו מדמים את העולם לאדם גדול, ואת האדם לעולם קטן. כן? מאיפה זה בא הביטוי הזה? שהאדם עולם קטן. מה המקור של הביטוי? אף אחד לא יודע מה המקור. זה מסוג הביטויים הקדומים שהיו מתהלכים בפילוסופיה העתיקה וגם אצל חכמי ישראל. והשאלה היא מי לקח ממי, אם בכלל. זה דימויים קדומים ביותר. ואף אחד לא יודע מי הראשון שהתחיל עם זה. אבל יש רעיון כזה, כן? שהאדם עולם קטן. בלועזית קוראים לזה מיקרו קוסמוס, או העולם אדם גדול, בלועזית מקרו אנתרופוס, נכון? אפשר להגיד, טוב. ואם כן הוא הדבר, והאלוה הלא הוא רוח העולם ונפשו ושכלו וחייו, שעל כן הוא נקרא אחרי העולמים, מוצדק הוא הדימוי גם מצד השכל. זאת אומרת, יש רעיון כזה שנמצא אצל חלק מהאסכולות, שהקדוש ברוך הוא נפש העולם. זה לא בדיוק ברור אצל כולם, אבל יש רעיון כזה. אך בייחוד מצד הנבואה, ראיית הנבואה ברורה משל ההיקש ההגיוני. היא אשר השיגה את העליונים עין בעין וראתה את צבע השמיים, את הרוחניים הקרובים אל האלוה ואת האחרים בצורת אדם. הם אשר נרמז עליהם במאמר האלוה יתברך, נעשה אדם בצלמנו וקדמותנו. זאת אומרת, אני הוא שהדרגתי את היצירה והעליתיה לפי סדר חוכמה מן היסודות אל המחצבים, ומאלה אל הצמחים, ומאלה אל בעלי החיים אשר במים ואשר באוויר, ומאלה אל בעלי החיים אשר בארץ, בעלי החושים הדקים והקרות הנפלאות. ואתה אין אחר המדרגה ההיא, כי אם מדרגה מתקרבת אל הסוג האלוהי המלאכי. כך ברא האלוה את האדם בצורת מלאכיו ומשרתיו הקרובים אליו לפי מדרגתם, לא קרבת מקום, כי נעלה הוא מכל מקום. זאת אומרת, הדימוי אל האור והדימוי אל האדם ביחד נותנים באופן אינטואיטיבי איזשהו ניצוץ של הבנה במהות האלוהית, למרות שבאופן שכלי טהור אין אפשרות להשיג את המהות האלוהית. עד כאן מובן? טוב, אז תמשיך. כן? כן, בבקשה. אתה שואל, נכון? אז אני רוצה לשאול אותך, זה, מה זה אנתרופומורפי?
אנתרופומורפי?
כן.
שמדמים את הכל לאדם.
יפה, שנותן צורת אדם. עכשיו, מדוע אתה חושב שאני שואל את השאלה הזאת?
שמדמה לאדם?
כי אני השתמשתי מספר פעמים בביטוי הזה, מתוך ידיעה ברורה שלא ייתכן שכל מי שיושב בכיתה הזאת יודע מה פירוש המילה הזאת. נכון? נכון? ולכן זה בעצם מבטא את הכישלון שלי בתור מחנך, נכון? כי אני ניסיתי מספר פעמים ללמד שכשיש מילה לא ברורה או רעיון לא ברור, חובתו של התלמיד לשאול מה זה, ואני רואה שהם לא עשו את זה. אז כנראה שאני כישלון חינוכי. יש אפשרות שנייה, שכולם ידעו מה פירוש המילה אנתרופומורפי, ולכן זה מורה על הכישלון שלי בהערכת הציבור. בסדר? אתה אומר שאנשים הבינו מתוך דבריי מה פירוש המילה. אולי. אינשאללה. כן, בבקשה, עכשיו מה השאלה שלך?
איך נמנעים בסכנה שבאמת אדם מדמה שהעליון הוא אדם, ואז להפוך לעבוד את הדימוי, זאת אומרת, כל הזמן יש את הדימויים.
איך ניצלים מן הסכנה?
יבואו הנוצרים, יבואו כל מיני אחרים, ויגידו, אוקיי, זה, יש איזשהו...
ברור. זה מה שאנחנו פוגשים בעולם הזה, את הנשמה שלנו, שהיא דומה לאדם.
איך ניצלים מן הדימוי? פשוט, על ידי שיודעים לעשות הבחנה בין מה שהשכל רוצה לדעת לבין מה שהדמיון רוצה לדעת. ברגע שאני יודע שכל מה שאני רואה בנבואה, אם אני נביא, הם דברי דמיון. אז ברגע שאני יודע את זה, אני לא עושה טעות תיאולוגית לומר שזה עצמות האלו. פשוט מאוד. נכון? רואים את זה למשל בדברי יחזקאל בעצמו. מה אמר יחזקאל הנביא? הוא אומר, וערה. והנה רוח גדולה בא מן הצפון וכו', נכון? אחר כך, אחרי כמה פסוקים, ממשיך יחזקאל ואומר, וירא, והנה דמות וכו'. ואחר כך עוד פעם שלישית אומר, וירא. שלוש פעמים הוא אומר, וירא. ואחר כך, ואפול על פניי, ואשמע קול מדבר. אז מה הוא אומר לך? כל מה שראיתי זה שום דבר. עכשיו בוא נסלק את המראות, אשמע. יותר גבוה. כן, זאת אומרת שהנביאים בעצמם נותנים לך רמיזות, שמה שהם רואים זה רק הקליפה החיצונית, ולא עצם הדבר. כן? בבקשה.
כשאנחנו מדברים על עין הפנימיים, אנחנו, לפי הסברה, יודעים שהנביאים ראו את הכל דרך חלום, אז זה לא חיצון אמיתי. הם ראו דרך חלום.
נכון.
אז זה דמיון, זה גם לא אמיתי.
הנביאים ראו בחלום, זה נכון. אבל החלומות שלהם היה להם גם כן היגיון. זה כמו שלמשל בתקופה המאוחרת יותר, כשפרויד חקר את החלומות, אז הוא חקר את העולם הסימבולים של החלום. לחלום יש היגיון פנימי משלו. אז זה נכון שבחלום, כשאני רואה פרח, אני לא חושב שיש באמת, כשאני מתעורר אני יודע שלא היה פרח באמת. מצד שני, הפרח מסמל משהו בנפש שלי, ולא בכדי ראיתי דווקא פרח. מובן?
השאלה שלי זה למה אנחנו מדברים על החלום הפנימי, זה מה השינוי יש בין החלום שאני חלמתי אתמול בלילה והחלום שחלמתי
בלילה. איך אני יודע, מה ההבדל בין סתם חלום לבין חלום של נביאים? יפה. החלום שלנו זה סתם חלום שבא בגלל כל מיני תהליכים פיזיולוגיים שיש בתוכנו, ואילו החלום של הנביאים זה חלום בעין הפנימית. זה ההבדל. עכשיו, איך הנביא יודע שזה נבואה ולא סתם חלום? כי הנבואה מביאה יחד עמה את הוודאות שלה. מה? אני אביא לך דוגמה. קראנו בשבת, בפרשת השבוע, שהקדוש ברוך הוא ציווה לאברהם לשחוט את בנו. עכשיו, מבחינת השכל יש כמה קושיות על זה. הרי לפני כן הוא אמר לו, כי ביצחק יקרא לך זרע. ואף על פי כן, אברהם הולך מתוך ודאות גמורה לעשות משהו שעל פי השכל יש קושיה עליו. אומר הרמב״ם, מכאן ראיה לוודאות הנבואה אצל הנביאים. כן, איך אנחנו, כלומר, האם הנביא, כשהוא מתנבא, ממשיך לשאול את עצמו שאלות אם זה ודאי או לא? אומר הרמב״ם, עקידת יצחק היא ההוכחה שהנביא אצלו זה ברור. זאת אומרת, כאשר אתה תזכה במהרה בימינו אמן להתנבא, אתה תראה שזה גם ודאי. בסדר? זאת ידיעה. הוא יודע שזה נכון. עכשיו, יש רק בעיה אחת. גם המשוגעים חושבים את זה. כן? המשוגעים, אני ראיתי בכמה מקומות, משוגעים שהם היו, הם ידעו על עצמם שהם נביאים, רק שאני חושב שהם לא היו. מה זה אומר? זה אומר שעבור המשוגע, לא, אצל המשוגע זה ודאי אצלו. אני רק, הבעיה היא שאני צריך לבחון אותו בכלים מחוץ להכרה שלו, לבדוק אם זה קביל על פי ההלכה או לא. כלומר, אני יכול לבחון מבחוץ האם הוא משוגע או נביא באמת. ולכן יש הלכות כיצד בוחנים את הנביאים. מובן? אבל עבור הנביא ברור שזה ודאי אצלו. כן, בבקשה.
אז אולי זה למשל הכוח נגיד של מוחמד, שהוא בעצמו האמין במשהו.
ייתכן, ייתכן. כל מיני אנשים שאמרו על עצמם במשך ההיסטוריה שהם נביאים, יכול שהם האמינו גם בזה. אבל זה בכלל לא משנה, כי לנו יש קריטריונים מבחוץ שאומרים לנו אם לקבל את דבריו או לא. כן, בבקשה.
כמו שהרב נתן, להתקים את העניין שצריך, הנביא זה ודאי. אתה
בעקדה היה ודאי לאברהם שהוא צריך לשפוט אותו. נכון.
זאת אומרת, הנבואה
נגמרה שם? למה? הוא קיבל נבואה אחרת אחר כך. הנבואה השנייה אמרה לו, אל תשלח. כן.
החלומות שלנו גם יש
שרים
מהנבואה,
1:60. יש בחלומות שלנו שרים מהנבואה, תלוי. יש שני ביטויים, חלום 1:60 בנבואה, או 1:60. אם זה 1:60 זה בטל, 1:60 זה לא בטל. תלוי איזה סוג נבואה זה. איזה סוג חלום זה. יש בגמרא סימנים גם לחלומות אמיתיים, חלומות לא אמיתיים. לפעמים חלום מחייב מבחינה הלכתית. לפעמים הוא לא מחייב. למשל, אדם חולם, אבא שלו מופיע לו בחלום, אומר לו, יש סכום כסף כזה וכזה, תמון, מתחת לעץ השלישי בגינה, מצד שמאל, בתוך קופסה של נחושת. והסכום הוא בדיוק כך וכך, ותדע לך שזה מעות של מעשר שני. בסדר? מעות של מעשר שני, אסור להשתמש סתם, צריך לבדות וכו', נכון? למחרת בבוקר, החולם יוצא עם טוריה, הולך ל... עץ השלישי, מצד שמאל, בונג, בונג, טילט, טילט זה הכל שעושה המתכת, והוא רואה קופסה מנחושת, הוא פותח, סופר את הכסף, בדיוק הסכום שאמר לו אבא שלו בחלום. האם זה מעשר שני או לא? מותר לו להשתמש בזה או לא? התשובה היא שמותר. למה? אומרים חלומות שווא ידברו. אז מה אם שמעת בחלום?
קיבל
את הקוד של הכספת בחלום, לא משנה. אבל עכשיו, אמרו את פלגין הדיבור הזה, שאתה מצאת את הקום הזה, שאמרו לך ששם הקופסה, בסדר, זה בפוקס יצא, אני יודע, אולי אפילו בחלום הגיע לך. אבל זה שזה מעשר שני, על סמך מה. בסדר? זה כרגע. מצד שני, יש הלכה. אדם שנידו אותו בחלום, צריך התרה. אם אדם חלם שמנדים אותו, הוא צריך לאסוף 10 אנשים, שיתירו לו את הנידוי. הלכה מפורשת ברמב״ם, מובה. לא תגידו לי, אני יודע, בזוהר. כתוב ברמב״ם. בשולחן ערוך גם מובה. אדם מנדים אותו בחלום, הולך 10 אנשים, מתירים. לא נעים, כן? הוא צריך לעמוד לפני 10 אנשים, לספר.
זה יגע, אנחנו...
שזה חלום. מה?
הוא לא נמשאר בחלום.
כן, אבל בסדר. צריך להתיר לך, אה? טוב. מה? אז כנראה, אז תראה, כתוב בגמרא על אחד החכמים, שכשהוא היה חולם חלום רע, היה אומר חלומות שווא ידבר. השווא ידבר. וכאשר הוא היה חולם חלום טוב, הוא אומר חלומות השווא ידבר. כן, יש גם, יש גם. כן, ברור. אבל החלומות זה יחסית פשוט להבין. יש כל מיני... המחקר החלומות התפתח בשנים האחרון. אבל יש גם בגמרא פרק שלם על החלומות. פרק הרואה. למשל, מי שרואה את עצמו עירום בחלום, בלי בגדים. זה חלום טוב או זה חלום רע? זהו, אז הגמרא זאת אומרת תלוי בנוף. אם הנוף הוא נוף של ארץ ישראל, זה חלום רע. ואם זה נוף של חוץ לארץ, זה חלום טוב. למה? אז זה מעניין איך שהגמרא מבינה פירוש המילה עירום. עירום הכוונה מחוסר, בלי. אז כלומר, אז ארץ ישראל זה כולו מצווה. אז אם אדם רואה את עצמו עירום בארץ ישראל, סימן שהוא עירום ממצוות. מה שאין כן בבל, איך אומר הרש"י שמה? עוון יש בישיבתה. כלומר, כל חוץ לארץ זה כולו עבירה אחת גדולה. אז אם אדם רואה את עצמו עירום על רקע בבל, אז סימן שהוא בלי עבירות, אז סימן. טוב, לרב שלום, בשופטים היה נביא שניבא, והשם אמר לו ללכת ולא לאכול. והיה נביא שקר שהטעה אותו ואמר לו שהשם אמר לו להאכיל אותו, הנביא אכל ואריה אמיתו. הנביא לא היה בטוח בנבואה שקיבל, מה שבטוח שמה שאתה מספר לא כתוב בשופטים. זה כתוב במלכים. אז השאלה היא ככה, האם לדחות את השאלה מכל וכל, או להניח, לענות עליה כאילו שהוא אמר שזה במלכים?
לא,
יש חוסר מדעות בשאלה. זאת אומרת, זה רק טעות במקור, אז אפשר כן להתייחס.
לנהג זה בלי משרד הדין.
בסדר, אז בסדר. הנביא היה בטוח בנבואתו. הוא ידע שהשם אמר לו לא לאכול. אבל הוא טעה בהלכות נבואה. כלומר, כשהוא שמע אדם אחר שטוען שהוא נביא, אומר לו, השם אמר לי שתאכל, הוא היה צריך לומר לו, מאחר ואני הייתי הנביא, שהתנבטתי שאסור לי לאכול אצלך, היה אסור לו לשמוע לשני. זה טעות בהלכות נבואה, לא טעות בעצם נבואתו. הוא היה צריך להבין שמאחר ויש הבדל בין נבואה ישירה לנבואה עקיפה, אז נבואתו הישירה עולה על הנבואה העקיפה, ולכן הוא צריך לא לאכול. אבל מתברר אם כן שהאחר הוא נביא שקר, הוא צריך מזה להשיג שהשני הוא נביא שקר.
זה שהוא לא קיבל את
ה... נכון, אז הוא טעה בהלכות נבואה. הלאה. אחרי שני... אני ממשיך כאן בכוזרי. אחרי שני הדימויים האלה אי אפשר שתהיה צורת האלוה אצל הדמיון, כי אם קדמות החשוב בבני אדם, האיש אשר מאיתו יוצא הסדר והמשטר לשאר בני אדם לפי מדרגותם, כשם שיוצא מאת האלוה יתברך סדר העולם ומשטרו. כן, זה אגב מעניין, יש אחד כתב ספר תולדות האמונה הישראלית, משהו כזה, יחזקאל קויפמן, תולדות האמונה הישראלית, שישה חלקים, משהו משהו. הוא טוען שמה שהאמונה היהודית העתיקה כן חשבה שיש לה אלוה גוף. והראיה שכל הנביאים אומרים שיש לה אלוה גוף, וכל המדרשים אומרים שיש לה אלוה גוף. ומה שהרמב״ם אומר ורבנו סעדיה גאון אומר שאין לו גוף ולא דמות הגוף, זה השפעה של הפילוסופיה היוונית שחדרה ליד. עד כאן דבריו, שאני לא יודע איך לקרוא להם. מה?
דווקא היוונית?
מה?
דווקא הפילוסופיה היוונית?
כן, ככה טוען דוקטור יחזקאל קויפמן בספר תולדות האמונה הישראלית. מי שמשתכנע מזה, שיבושם לו. טוב, והנה הנביא רואה את האלוה, רק שתדעו שלפעמים שטויות נאמרות גם על ידי אדם שכותב ספר של שישה כרכים. כן, בבקשה.
אני לא יודע מאיפה, אני שמעתי שכן היה איזושהי תפיסה מסוימת בזמן שחשבו
זה שתמיד היו אנשים מבולבלים, זה נכון. השאלה אם האנשים המבולבלים מאהבים את הסמכות של היהדות, לא נראה לי.
לא, 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 לא,
לא.
שהרעבד משיג על הרמב״ם
שם, כותב שם. הרעבד לא משיג על הרמב״ם שום דבר שם, בנושא הזה.
לא.
הוא
אומר, יש גדולי ישראל
שחשבו כך. הוא אומר, יש כמה שטעו בזה, ככה הוא אומר. שטעו, נכון? הוא אומר, מה אומר הרעבד שם? ולמה קרא לזה מין, והלא גדולים ממנו, הלכו בזאת המחשבה לפי מה שראו באגדות המשבשות את הדעות. אז מה זה אומר? שהרעבד חושב כמו הרמב״ם או לא? הוא חושב כמו הרמב״ם. הוא אומר, יש כמה אנשים גדולים שהשתבשו, ככה הוא אומר. השתבשו, השתבשו. אז למה לא לקרוא להם מינים? כי לא נעים. הם מהחבר'ה שלנו. הם גדלו איתנו בבית מדרש, אז לא יפה לעשות להם את זה. זה מה שאומר הרעבד. ואז יוצא שיש פה מחלוקת עקרונית בהגדרת מינות לפי הרעבד והרמב״ם, שלפי הרמב״ם, ברגע שאדם סובר דבר שהוא לא נכון באלוהות הוא מין, והרעבד אומר כל זמן שהוא לא יוצא מבית המדרש הוא בסדר, למרות שהוא טועה. לא, כי זה לא, אין לזה השלכה מעשית, אז זה בסדר.
יש לו דבר מחשבות טובות.
לא, כי, לא, כי המחשבה שלו לא קלקלה את המציאות, ככה הוא אומר. כן, ככה הרב קוק מבין. כן,
אנחנו חושבים על הפסוק נעשה אדם בשלמנו כנותנו, אנחנו יכולים לחשוב על הפילוסופיה הזה שאומר לדוקטור הזה שיש לו גוף. נחשוב מה זה גוף.
כן.
מה זה גוף? זה לא גוף של אדם.
השאלה אם זה גם לא גוף רוחני. זה בקיצור, ברור שגדולי ישראל לא חשודים על הגשמה. ככה נראה לי. טוב, עד כאן להיום.